הגמרא במסכת סוכה, בדף מ"ה עמוד ב', במסכת סנהדרין, דף צ"ז עמוד ב', אומרת שבכל דור ודור יש לכל הפחות למדבב אנשים שמקבלים פני שכינה בכל יום. בארמית אלמה כותבת את זה, לא פחות אלמה מן המדבב דמקבלי אפ שכינתה בכל יום. מה הכוונה של הלשון הזה? מסביר, קהילות יעקב, זה אבא של הרב קניאבסקי מדברה, בספרו חיי עולם, נקרא בלי נדר, מהלשון שהוא רק נשאר מהספר. שהכוונה שהם דבוקים תמיד בהשם יתברך, והשכינה שורה עליהם. אולי בהזדמנות נעריך יותר להבין מה שהוא כותב שם. מצד שני, יש משנה בתחילת מסכת כריתות. יש הרי התורה שבעל פה מבוסס על שישה סדרי משנה, זרעים מועד, נשים נזיקים, קודשים טהרות. בסדר קודשים, אחד המסכת הוא בתחילת מסכת כריתות. דהיינו, יש בתורה דברים שיש עליהם עונש חמור שנקרא קרת, רחמנא ליצלן. וכל דבר שזדונו בקרת, אז אם עשו אותו בשוגג, חייבים קורבן חטאת. אז יש מסכת שמדברת על הרשימה של הדברים שחייבים עליהם קרת. וכתוב שם במסכת שמספר העבירות שיש עליהם עונש קרת, גם כן למדבב. מסבירים הספרים שיש הקבלה בין שני הדברים, זה לא בחינם, ששתי המספרים שווים. העונש של קרת זה עונש חמור מאוד, אבל השורש של העונש הזה, שהעבירות שעליהם יש את העונש שלהם כל כך חמורות, שהם עושות כמו חתך גדול בקשר של הנשמה לאשר ברך. וכיוון שכך, יש, התוצאות הן חמורות מאוד. לצד שני, יש למדבב צינורות להתחבר אל השם ברך. זה שלא פחות העולם תמיד מלמדבב אנשים שמחוברים חזק חזק לשם ברך, זה כי מספר הצינורות שדרכם אפשר להתחבר הוא למדבב לכל הפחות. אז יש את אנשים לכל צינור לפחות אדם אחד שבדרך הזאת מתחבר. מבואר שם בקהילות יעקב בספרו חיי עולם, חלק א', קרוב לסוף חלק א', נראה כך מדבריו, שהוא מתכוון לרמוז בעניין הניסים ונפלאות שנעשו הרבה הרבה פעמים על ידי צדיקים. הוא אוסף שם מהמשניות והגמרות, בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי, כמות עצומה למעלה מ-100, אני חושב למעלה מ-150, כל מיני ניסים ונפלאות שנעשו על ידי התנאים והאמוראים, למעלה מדרך הטבע, דברים פלאיים מאוד, כולל תחיית, כמה פעמים של תחיית אמיתיים, ועוד כל מיני סוגים נפלאים של רוח הקודש, ושינוי כל כללי הטבע. ומבואר שם מדבריו, כך נראה מדבריו, שזה קשור הדברים זה לזה. זאת אומרת, אותו חיבור עוצמתי, שהוא נותן לבן אדם את ההגדרה שהוא מן המדבב דמקבלי אפ שכינתה בכל יומה, זה הכביש שדרכו זוכים להתעלות למעלה מכללי הטבע. הנושא הזה של הכוחות האל-טבעיים זה אחד הנושאים הכי מבוקשים בעולם. לפני כמה שנים כשהוצאנו לאור את ספר קדושת יצחק, זה הספר של הכתבים שהשאיר אחריו רבי יצחק כדורי זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא היה מהאחרונים שהתפרסמו בעולם, בכל העולם, למעלה ניסים ונפלאות, למעלה מדרך הטבע שנעשו דרכו. אז הבן שלו רבי דוד זיכרונו לברכה נתן לנו את הכתבים להוציא אותם לאור, סדרת ספרים בשם קדושת יצחק. עברו חודשים אחדים מאז שהוצאנו את זה לאור, פחות מחצי שנה, הגיעו לכאן, לישיבה, מהטלוויזיה של רוסיה הכללית, טלוויזיה של 200 מיליון צופים, הם רוצים לעשות ראיון על הספר שיצא על כוחות אנטיביים. עד כדי כך זה מבוקש בעולם, אפילו ברוסיה הרחוקה שהייתה השיא של הכפירה בכוחות עליונים, בכוחות אנטיביים, רק נהיה שם המהפך, כבר זה בראש סדר העדיפויות של ההתעניינות של הציבור. אני בהתחלה סירבתי איזה עניין לשכנע בין שם מה, על דברים כאלה, אבל הם הביאו איתם אותם אנשים שבאו רוסיה, יהודי, יהודי חסידי, שאמר לי שיש שם ברוסיה כמות עצומה של יהודים, שבכלל מנותקים לחלוטין, לא יודעים שום דבר ביד, יש הרבה שם שכן יודעים, אבל יש גם כאלה שלא יודעים. אז ככה דרך זה מוכן לקרב אותם, אז הזכרתי. אבל בכל פנים, מה שהבאתי את זה רק ללמד עד כמה בכל העולם יהודים, גויים, בכל היבשות, מתעניינים בדרכים להשיג את הכוחות האל-טבעיים. אז השורש של הכוחות האל-טבעיים הוא החיבור הנשמתי החזק להשם יתברך. דבר ביותר בפרטות באבן עזרא בפירושו לתורה. הנשמה של האדם מחוברת בשורשה במקום גבוה מאוד. אדם על ידי הדבקות בהשם יתברך מעלה את החיבור שלה למקום עוד יותר גבוה. ואז, אם זה מקום שיותר גבוה מהמקומות ששם השורש של כוחות הטבע, אז מילא האדם הזה מקבל עוצמות למעלה מדרך הטבע. אבל לא מספיק שאדם יעשה פעולות של חיזוק הדבקות בהשם יתברך שיביאו אותו אל הכוחות האל-טבעיים. הוא צריך גם לשמור את עצמו מהרשימה של הדברים שחותכים את החיבור שלו להשם יתברך. שזה הרשימה של הל"ו, עבירות שיש עליהם עונש כרת, שזה החתך הכי חזק של החיבור. נדבר עכשיו בלי נדר על שתיים מתוך הרשימה הזאת של איסורי כרת. שבהם לצערנו הגדול, חלק מעם ישראל לא מודע לחומרה של הדברים, ולכן לא כל כך הולך בדרך הנכונה בזה. זה השתיים שהכי נוגעים למעשה בדבר הזה, שאלות הכי מצויות. האחד, הנושא של שבת, והשני, הנושא של טהרת משפחה דהיינו איסור מידה. נתחיל קודם בעניין שבת. מצוות השבת כתובה בתורה פעמים רבות מאוד. יש בתורה דברים מפורשים לסיבות שאנחנו מצווים על שמירת שבת, אבל צריך לדעת שמלבד הסיבות המפורשות יש גם סיבות מסתרות, עליונות מאוד. מבואר באריזה ובאגרה שלכל מצווה בתורה יש מיליונים של הסברים. מה שאנחנו יודעים זה חלקיק קטן מההסברים. על כל פנים, ההסברים הפשטיים שיש למצוות השבת הם שניים. האחד, זכר למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא הפסיק לברוא באופן מעשי, אבל הוא הכניס רוחניות בעולם ביום השביעי. וזכר לזה אנחנו צריכים לשבוק כל פעם ביום השביעי. שבע שבע ימים מבריאת העולם, שבעים שבע שבע, תמיד ביום השביעי אנחנו צריכים לשבוק. והשביתה היא לילה ויום. מתחילת הלילה, משקיעת החמה, אפילו קצת לפני שקיעת החמה, ועד סוף הלילה ואחרי זה כל היום שאחריו, עד צאת הכוכבים של הלילה שאחריו. זאת אומרת, השבת היא יותר מ-24 שעות. היא מתחילה בשעה יותר מוקדמת מהשעה שבה היא מסתיימת. היא מתחילה בזמן שמפסיקים לראות את גלגל השמש עצמו. אפילו שעדיין רואים אור, אבל ברגע שאת גלגל השמש כבר לא רואים, זה כבר שבת. יש מצווה להוסיף על השבת, קצת לפני כן כבר נפרוש במלאכה. והיא מסתיימת רק למחרת, כשיש לה חושך ממש, שכבר רואים היטב את הכוכבים. מבואר בזוהר שכל ההצלחה של האדם בכל השבוע שורשה באורות הרוחניים שנשמתו מקבלת בשבת. שבת היא שורש של ההצלחה של האדם. יש לנו רשימה במשנה במסכת שבת ופעמים ג' עמוד א', רשימה של למתת אבות מלאכות, היינו 40 פחות אחד, שהם שורשי האיסורים שיש בשבת, ומכל אחד מהם מסתעפים עוד כמה וכמה פרטים. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, חודש התשובה, זה הזמן שכל מי שחס וחלילה עד היום לא זכה לשמור את השבת, ייקח על עצמו לשמור את השבת חזק מאוד. חייבים לשמור את כל השבתות כמובן, אבל אם יש מי שחס וחלילה לא מצליח, לפחות עכשיו עד סוף השנה יש לנו שבתות אחדות, השבתות האלו לפחות לשמור. המצווה השנייה, שהיא דבר מצוי, יש בו את החומר של איסור קראת, רחמנא ליצלן, זה איסור נידה. בזמן של המחזור, אישה נאסרת בנגיעה, אסור לנגוע בה בכלל. וגם אחרי זה, כל עוד שהיא לא עשתה את התאריך, את התהליך של הטהרה, שהוא כולל כמה ימים של בדיקות מסוימות, ובסופו של דבר טבילה שמתארת אותה. אי אפשר פה להסביר על רגל אחת את כל ההלכות, צריך כל מי שלא יודעת את ההלכות ורוצה לדעת אותן, צריך ללכת לרבנית שתלמד אותה. יש היום כמה ארגונים גם שמלמדים את זה אפשר, יש ארגונים דרך הטלפון, רק צריך להיות ארגון מוסמך באמת, ארגון בר סמכה. יש ארגון בשם התחדשות של הרב שמעון דרור שליטה. הם מלמדים שם, כבר מלמדו שם, אני חושב, לאלפי נשים חילוניות, גם נשים שאת שאר התורה לא שומרות. רק את זה רצו לדעת, כי יש בזה גם הרבה תועלת לזוגיות, מלבד התועלת ההלכתית. אני חושב שאפשר למצוא אותם בקלות, את הארגון הזה, כהתחדשות. יש עוד ארגונים, על כללו של דבר, כל אחד וכל אחד מעם ישראל צריכים את שתי המצוות האלה, שמירת שבת ושמירת הטהרה, לקחת בכל הכוח. כלומר, כמה דברים בעניין שתי המצוות האלו. כתוב בפסוק בפרשת כי תשא, אולי נתחיל קודם במקום הראשון שמוזכר שבת בתורה, בפרשת בראשית. אחרי שכתוב הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ואז ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זה בפרשת בראשית, בתחילת פרק ב'. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי וקידש אותו. מה הכוונה? כלול בזה הרבה דברים, אבל נדבר על אחת מהם. בפרשת ובחומש שמות ובפרשת כי תישא, בפרק למד א' בפסוק י' ועלה כתוב כך, ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה אדבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה במלאכה ונכרתה נפשי מקרב המאה. ששת ימים יעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם, בני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת לנפש. קראנו פה שישה פסוקים בעניין השבת. נתמקד בלי נדר בשתיים מהם, השתיים האחרונים מהשישה. הראשון שבהם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. מה הכוונה ברית עולם? אומר הגר"א מווילנה, היה חי לפני כ-250 שנה בערך, בפירושו לספר יצירה, לספר קבלי עמוק. בסוף פרק א' אומר הגר"א, כל מקום שכתוב על איזה דבר שהוא ברית בין השם יתברך לעם ישראל, הכוונה שלדבר יש כוח המחבר, לחבר את הנשמות של עם ישראל לשם יתברך. והחיבור הזה הוא שורש כל הטוב. כל הטוב שיש בעולם שורשו בחיבור לשם יתברך. אנחנו אומרים בתפילת 18, בסוף התפילה, וברכן הוא אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים הטובים האלו, ומה תלויים? באור פניו של השם יתברך. בפרשת ואת חנן כתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. פרשת ואת חנן פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. בחמש מקומות התורה מצווה אותנו על מצוות הדבקות בהשם יתברך. הראשון שבהם זה הפסוק הזה. וסימן לזכור איפה הוא. דבקות מתחיל באות ד', זה בחומש דברים. החומש היחידי שמתחיל השם שלו באות ד' זה דברים. פרק ד', פסוק ד'. שם כתוב מקום הראשון בתורה את מצוות הדבקות. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אני אספר סיפור מעניין שקשור לפסוק הזה. היה יהודי צדיק גדול, קראו לו הסבא מסלבודקה. הוא הקים ישיבה בעיר חברון לפני קרוב ל-100 שנים. אחרי זה במאורעות תפרש פייטט, הישיבה נחרבה, והעבירו אותה לירושלים. עד היום נקראת בירושלים ישיבת חברון. כשהוא נפטר, אסף אחד מרבני הישיבה, בשם רב לב חסמן זצ"ל, צדיק גדול, את חשובי התלמידים, סיפר להם סיפור. הוא אומר שלפני הרבה שנים, כשאסף מסלבודקה עדיין היה בליטא, לפני שהוא עלה לארץ ישראל, הוא אסף פעם את חשובי תלמידיו, ואמר להם, שמעתם ממני הרבה שנים שיעורים בעבודת השם, בדרכי המוסר, אבל הגמרא אומרת, לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה, צריך ללמד בקצרה, שהדברים יישארו בזיכרון בקלות. תגידו את הדברים בקיצור. אז כל אחד אמר לפי הבנתו, אחד אמר דרשה 5 דקות, אחד 10 דקות, אמר להם הסבא מסלבודקה, לא, זה מדי ארוך, אני רוצה יותר קצר. אמרו לו כבוד הרב, אנחנו לא יכולים דברים שלמדנו ממך שנים שלמות, כל שבוע שיחה ארוכה למעלה בחצי שעה, אנחנו יכולים את זה לתמצת בפחות מ5 דקות, אם יש אפשרות, תגיד לנו אתה, תרמד אותנו. אז הוא אמר להם, יש פסוק בתהילים, פרק למדו, פסוק י' שכך כתוב בו. כי נמך מקור חיים, באורך נראה אור. מה הכוונה של הפסוק הזה? אומר דוד המלך עליו השלום, שהוא זה שכתב את ספר תהילים. השורש של החיות, זה אצל השם ברך. ולכן, רק באורך נראה אור. אור, הכוונה פה לאור רוחני. כל אור רוחני שבא לא מהשם יתברך, זה כלום. זה משחק, זה כאילו, זה מזויף. רק אור שבא מהשם יתברך, זה האור האמיתי. זה הכתוב לנו כאן גם בפסוק בפרשת ואתחנן. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היו. התורה מצד אחד מצווה אותנו כאן על הדבקות, אבל התורה גם מבטיחה לנו. מי שעושה את זה יקבל חיות. ולמה צריך להיות כתוב כולכם היום? יש דוגמה איסור של אכילת בשר וחלב, כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. למה שם לא כתוב כולכם היום? פשוט מאוד. כי שם בטוח שזה הולך על כולם. למה שחלק כן וחלק וחלק יהיה מותר, מה פתאום? ושם בטוח זה היום, דיינו בכל זמן. אבל שהתורה באה ואומרת לאדם, שמע, אם אתה תדבק בהשם יתברך, אתה תקבל חיות. יש הרבה בני אדם שאומרים, תשמע, אני מאמין לזה, אבל עליי זה לא יכול להיות. אני כל כך מנותק, אני כל כך רחוק. איך אני אקבל חיות על ידי לרכז את המחשבה בהשם יתברך ולהתדבק בו? אומרת לנו התורה, לא, אתה כן יכול. ואתם מדבקים בהשם ולוקחים חיים, כולכם. אז מה בן אדם טוב? אולי כשהוא יהיה זקן, יהיה מנותק מתאבות, ואותו לא היום. לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל, יש את העצה איך לקבל חיות, איך לקבל אור אלוקי, תדבק בהשם יתברך בכל לבך, בכל נפשך, ואז אתה תקבל ותרגיש את החיות ממנו יתברך. והשבת, יש לה כוח גדול בדבר הזה, לא אומר הגר"א. כתוב בפסוק בפרשת כי תישא, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. זה לעולם, הברית הזאת. כל מי ששומר שבת, מקבל על ידי איזה חיבור של הנשמה על השם יתברך. גם אם הוא לא יודע את זה, זה ככה. אבל אם הוא יודע את זה ומכוון לזה, אז החיבור נהיה יותר חזק. מה זה ברית עולם? יש אנשים שאומרים, תשמע, זה נכון בעבר, אבל היום השתנו דברים, כל מיני סיבות, היום יש מכשירים חדשים, אפשר לעשות מלאכות בלי לטרוח יותר מדי, בלי להתעייף, אז למה שיעשו? אומרת לנו, תראה לו, ברית עולם, זה נשאר לעולם, אותם ההלכות, לא משתנה. משל למה הדבר דומה? היה פעם, ברוסיה, אחד, היה העבודה שלו, זה מפרנס. לפעמים יש מזג אוויר טוב, זה הולך בקלות, לפעמים יש שלגים קשים, אבל זה קשה מאוד. מה אלך בן אדם, תשמע, אני צריך להעביר את הורי, את הארגזים האלה של זכורה, אני צריך להעביר את זה. אבל יש, מוכן לשלם על זה מלא כסף, אבל יש לי תנאי, שזה עובר עד לתאריך זה וזה. כי אם אתה מאחר את התאריך בשבוע אחד, אין לי מה לעשות שם עם הסחורה. אני צריך אותה פה בחזרה. יש שם היריד, ברגע שיגמר היריד, זאת אומרת היום של המחירות הכללי, ברגע שהוא ייגמר, אין לי מה לעשות עם זה שם, אני צריך את זה בחזרה. אז תדע אם אתה לא תעביר את זה בזמן, אני לא משלם לך. הפוך, אתה תהיה חייב לי להחזיר את זה בחזרה. סיכמו הכל בסדר. בסוף, אותו האדם שעוסק בהובלות, העביר את זה שבועיים אחרי הזמן. אומר לו, הסוחר, אני לא צריך לשלם לך, זה היה סיכום בינינו. אם אתה מאחל את הזמן, אני לא משלם לך, לא מגיע לך כלום. הוא טבע אותו לדין תורה, המוביל את הסוחר. הרב פסק לטובת הסוחר. שואל המוביל את הרב, תגיד כבוד הרב, באיזה תאריך נדמה התורה? בחג השבועות, בחודש סיוון. אומר, אז איך אתה רוצה לפסוק לי עם תורה שנדמה בקיץ? הלכות לחורף, שעכשיו יש שלג, וקשה לסחוב את הדברים. איך אתה? זה לא צודק. אמר הרב, התורה נדמה בקיץ. אבל כתוב בה גם הארזים בחורף וגם הארזים בקיץ. אותו דבר כאן. התורה לימדה אותם את ההנחות לכל הדורות. לכל הדורות. זאת התורה לא תשתנה ולא תתחלף. יש בסוף ספר מלאכי, דהיינו, התורה שבכתב מחולקת תורה נביאים כתובים. הנביאים זה 8 ספרים. יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותריעשר. תריעשר זה האחרון מהשמונה. שהוא כולל 12 ספרים יחסית קצרים, שחוברו ביחד לספר אחד. הרשימה של ה-12 ספרים היא הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגי, זכריה ומלאכי. מלאכי היה אחרון הנביאים. אחרי זה יש כתובים, זה דבר אחר. אבל בנביאים, מלאכי הוא אחרון הנביאים. אז כתוב בסיום ספר מלאכי כך, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל חוקים ומשפטים. חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום, אדוני הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא ויקט את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום, אדוני הגדול והנורא. מה הכוונה זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל חוקים ומשפטים. אומר הסמג, סמג זה רבו שמקוצי זצל, היה חי לפני בערך 800 שנה. אומר הסמג, סמג זה ראשי תיבות, ספר מצוות גדול, שאומר להם, מלאכי, עד עכשיו היה תקופת הנבואה, ממתן תורה, עד סוף זמן מלאכי, זה בערך 1,000 שנה. היה נביאים, כל דבר שרצו לדעת, לדעת השם, מה השם אומר בזה, הנביאים לימדו, עכשיו אומר להם, עומדת, ייפסק הנבואה להרבה זמן, לפי מה תדעו? הכל כתוב בתורה. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, על כל ישראל, חוקים ומשפטים. נאמר שם הלכות לכל הדורות כולם. אז אנחנו צריכים לשמור את השבת מכל משמר. וממשיך הפסוק הבא ואומר, בהמשך מפרשת כי תישא מה שהתחלנו לקרוא, בני ובן בני ישראל, עוד כי השבת לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת, ואי נפש. מה זה ואי נפש? זה מלשון מנוחה, אבל זה המקום היחידי בחמישה חומשי תורה שכתוב את המילה הזאת, מנוחה מלשון נופש. כל מקום שיש לשון חריג, יש מסתתר מאחורי זה משהו. מה זה בא פה ללמד? ביום השביעי הקדוש ברוך הוא הכניס נפש, רוחניות, בתוך כל הבריאה כולה. ולכן היום הזה, יום השבת, יש בו סגולה מיוחדת לקבל חיזוק לנשמה, זה נקרא נשמה יתרה, תוספת תעצומות לנשמה, כל יהודי ויהודיה ללא יוצא מן הכלל. אף שאדם שומר את התורה, שומר את השבת, הוא לא יודע איזה עוצמות שהוא זוכה בנשמתו על ידי זה. הוא מקבל כוחות רוחניים אדירים מאוד. אבל אם אדם יכוון לזה, זה יהיה יותר בחוזקה. אם האדם יכוון שהוא רוצה בשבת לחבר דרך השבת את נשמתו להשם יתברך אל האור האלוקי, אז יבוא אור אלוקי יותר חזק. ואדם יכול לזכות להרגיש את זה. אם אדם רוצה לקבל עוצמות חזקות בנשמה, אחד השורשים לזה, להבין שיש מושגים רוחניים, יש מושג של לקבל אור בנשמה, יש מושג של לקבל חיות בנשמה. גם אדם שלא מאמין בזה, זה קיים. אם אחד לא מאמין שיש לב בתוך הבן אדם, אבל יש לו לב, אין, זה לא משנה אם הוא מאמין או לא. אותו דבר בזה, אבל בזה, אם אדם מאמין בזה, ומתייחס אל זה, אז הוא מחזק את העוצמה של האורות הרוחניים. את מלבד זה, יש סדר מסוים של אורות שנכנס בעולם ובאדם, בכל שבוע, בכל יום ממאה שבוע יש סוג אחר של אורות, ובשבת האורות שנכנסים הם האורות החזקים ביותר והגבוהים ביותר. האדם מתחבר, נשמתו של האדם מתחברת בשבת למקומות עליונים הרבה יותר מאשר ביום חול. באמת, זה לא כזה דבר קשה לשמור את השבת, ולצערנו, מערכת החינוך פה במדינה מלמדת בצורה של כפירה רחמנא ליצלן בתורה ביסודות היהדות. לפי כל הסקרים, רוב המדינה לא היו רוצים שכך ילמדו, אבל יש מיעוט ששולט בהרבה דברים במדינה, ומנחיל את הדרכים הלא טובים האלו. אם אדם היה מתעמק בנושא, כמה מגוחך, כמה מצחיק לחשוב שהעולם נברא לבד. החובת הלבבות, ספר קדמון, לפני קרוב ל-1,000 שנים, קרוב ל-900 שנה, אומר משל על הדבר. אחד בא לבקר אצל חבר שלו, רואה שמה חוברת, ובחוברת שיר עם 2,000 בתים, כל בית מ5 שורות, כל שורה מ5 מילים, והכל בחרוזים, והתוכן עמוק, ממש שובה לב. שואל אותו, מי הגאון שכתב את המאמר, את השיר הענק הזה? אומר, אל תשאל אף אחד, אז זה אף אחד. זאת אומרת, היה פוטנציאל לתמדיו, ובא רוח ופילה, זה השפריץ, אז נכתב בדיוק המילים האלו. כל אחד מבין שזה הזוי, ושגאון על כזה דבר. על אחת כמה וכמה עולם כל כך פילי שאנחנו נמצאים בו. כל מי שקצת יודע מה, איך העולם מורכב, ממה, איזה פלאיות, אי אפשר לתאר. כל אחד צריך להתנער מהשטויות שאם נכנסו לו בראש בתחום הזה. נעבור עכשיו לנדר לעניין הטהרה. כתוב בזוהר, בפרשת שמות, שאם נכשלים באיסור נידה, מי שנכשל בזה, לא חזר על זה בתשובה, כל מקום שהוא הולך, השכינה מסתלקת. מה הכוונה השכינה מסתלקת? השכינה זה הערה אלוקית רוחנית, שמחברת את עם ישראל להשם יתברך. ואם זה מסולק, אז חסר העזר השמיימי, ובלי עזר שמיימי, השם ישמור מה יכול לקרות. החפץ חיים, בהרבה מקומות מספריו, כותב לשונות מאוד חריפים על זה שהתחילו לחנך לזלזול באיסור הזה. זה בדורו בערך התחיל אולי קצת קודם, עד לא להרבה דורות, כל עם ישראל פחות או יותר שמר את האיסור הזה היטב היטב. נפתח אולי קצת מספרי החפץ חיים, לראות קצת מהלשונות שהוא כותב בעניין הזה. אומר חפץ חיים בספרו טהרת ישראל, חפץ חיים היה חי בדור שלפנינו, הוא נפטר לפני בערך 85 שנה, 84 שנים, עוד מעט זה היום צייג שלו, עוד ימים אחדים יהיה היום צייג 84 לפטירתו. אומר חפץ חיים, עוד חסרה ידיעה רבה לאנשים האלה, גם שנכשרים בזה. וחומרת אבון הזה של איסור נידה, שהוא מהעבירות הכי חמורות שיש בכל איסורים שבתורה. שבכל לאווין שבתורה מחויב האיש הישראלי לתת כל אשר לו, ולהישאר אני ואביון ולהתייסר באיסורים, ועל שלא לעבור על לאו אחד מן התורה. אבל חייב את החיים, הוא לא חייב למסור, חוץ מאם זה עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים. אז זה יש יערג ואל יעבור. או אם זה היה באופן של כוונה להעביר אותו על דת בפרסיה. אבל כל פעמים בעיקרו, באופן הרגיל, אז יש רק ג' עבירות שהם בהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. שעל כל אחת מהעבירות האלו, אם בא מישהו ואומר לו, או שהוא יעבור על זה, או הוא הורג אותו. חייב להרג ולא להיכשל. זאת אומרת, ידוע די איסור נידה, אפילו אם היא אשתו, הוא בכלל עריות, זה בייהרג ואל יעבור. ולא רק על קיום יחסים, אפילו על חיבוק ונישוק, גם כלדים של ייהרג ואל יעבור. כותב, ומזה התמלאו פחד, הפושעים בנפשותם ושוכבים עם נידות, ועוברים ברצון לנפשם על עבירה חמורה כזו. שהדין בזה שצריך להיהרג ולא לעבור, אפילו אם באים להכריח אותו. ומזה נוכל להבין היטב עד כמה גדול עונשו של האיש, אפילו רק פעם אחת בחיים הוא עבר על זה. שהחומר של העבירה הזאת, הנזק שנהיה מזה לנשמה, יותר גרוע מלמות. לדוגמה, אם חס וחלילה היה שתיים נסו ברכב והתאונה, והראשון נהרג והשני נשאר חי. טיפל בהרוג והמשיך בדרכו. ושם נכשל באיסור הזה, מי ניזוק יותר מהנסיעה הזאת? לא זה שנהרג, זה שלא נהרג. כי להיכשל בזה, זה יותר גרוע מלמות. עד כדי כך. כתוב במשנה באבות פרק ב' תווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. מזה יראה שצריך אדם להתבונן בפעולותיו ולחשוב עד כמה הגיע מהם הרווח וההפסד. איך מעבירה כזאת נעשים מאות ועל כמויות עצומות של מקטרגים. מתרגל בזה, מכל פעם, עשה קטגור, אז איזה כמות עצומה של קטגורים, כבר תסמר מהשערות של הראש, אם אדם יתבונן עד אחד הדברים מגיעים. ובעיקר הוא כותב כאן כמה מזעזע שקבוצה יחסית קטנה שכנעה והסיתה רבים להפסיק להיזהר בזה עד שהגענו למצב שלצערנו הגדול רבים רבים נכשלים בזה. והאיסור שנדע זה בין עם אשתו, בין גם מה שברחוב נשארים בחורים עם בחורות, זה גם אין הבדל, נדע זה בין בנשואה בין בפרויה. כל זמן שלא עשו את התהליך של הטהרה, כל פעם שיש ראייה, עד שנגמר הראייה, ואחר כך עשה התהליך של הטהרה, כמה ימים שצריך בדיקות מסוימות, ואחר כך הגמילה במקווה, עד אז זה איסור נידה בכל חומרתו. זה תמיד ככה, נכון, אבל בפרט עכשיו גם נמצא בחודש אלול, חודש התשובה, חודש הרחמים, כל אחד יעשה חשבון הנפש עם עצמו. האם הוא שומר את זה כמו שצריך לשמור, נזהר בזה כמו שצריך להיזהר? ולצד שני, כשנזהרים, זוכים על ידי זה לאורות עליונים עצומים מאוד, והאורות האלו גם משפיעים על הילדים, אור עליון. הגמרא אומרת, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, מסבירה שמה הכוונה. המילה איש מורכבת מאותיות א' ושין וי' באמצע. המילה אישה א' ושין והי בסוף. האותיות י' והי זה אותיות של שם השם. יש מקומות שכתוב בתורה שם השם רק משתי האותיות האלו. הוא בא בפרשת משלח. בשירת הים, אומרים את זה בתפילה כל בוקר. עושי וזמרת יא, ויהי לי לישוע, זה אני ואנווהו אלוהי אביבה הוא ממנו. יוד ואי זה שם השם, גם בסוף פרשת משלח, בעניין המלאק. אז כתוב ויומר, כי יד על כס יא, מלחמה לאדוני והמלאק מדור דור. זה שם של שתי אותיות, של יוד קי. אז השם הזה נמצא באיש והאישה, היוד באיש והאי באישה. אם חיים על פי התורה, אז האור האלוקי הזה מלווה את הבית. אבל אם חס וחלילה מסלקים את האור על ידי שעוברים על ההנחה, אז מה נשאר א' ושין, א' ושין, אש ביניהם. גם מבחינת המציאות, אומרת הגמרא במסכת נידה דף למד א' עמוד ב', תניא רב מאיר אומר שעל ידי זה שאדם שומר את עצמו מאיסור נידה, אז הוא מרוויח שתמיד האישה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. כשאדם מתחתן, האישה חדשה, בשמחה גדולה, אחר כך עם הזמן, כבר מתיישן, נהיה שחיקה. אבל אם שומרים את ההלכות האלו, אז כל פעם אחרי התפילה זה כמו התחלה חדשה. לא שזה כל הסיבה של איסור נידה. גם אם אדם אומר, לא מה, לא אכפת לו להתחרב כמו חדשה, אבל איסור נידה הזה אמר, זה אין סור של טעמים, טעמים עליונים ונשגבים, אבל גם מרוויחים, מצווה שמתן שכרה בצדה, מרוויחים שעל ידי זה חיי הזוגיות הרבה יותר טובים, הרבה יותר מוצלחים. נחזור לפסוק שהזכרנו קודם, מפרשת בית חנן, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. יש לנו בתורה המצווה של דבקות כתובה 5 פעמים, נפרט בלי נדר את הפסוקים. בפרשת ואת חנן פרק ד' פסוק ד', זה המקום הראשון בו שהזכרנו קודם, כתוב שם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. בפרשת עקב פרק פסוק כ' כתוב, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. בפרשת עקב בפרק ד' פסוק כ"ב כתוב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. בפרשת ראה פרק ג' פסוק ה' כתוב, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו, בקולו תשמעו ואותו תעבוד ובו תדבקו. בפרשת ניצבים, זה המקום האחרון, פרק ל' בפסוק ב' כתוב, לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך באורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק ויעקב לתת להם. אז זה 5 מקומות שיש לנו מצוות לדבקות. הראשון בפרשת ואת חנן, השני בפרשת עקב, אחר שוב מה בפרשת עקב, ועוד בפרשת ראה, ועוד בפרשת ניצבים. פרשת ואת חנן פרק ד' פסוק ד', פרשת עקב פרק י' פסוק כ', עוד בפרשת עקב פרק ד' פסוק כ"ב, פרשת ראה פרק ג' פסוק ה', פרשת ניצבים פרק ד' פסוק כ'. כשאדם זוכה להרגיש דבקות בהשם יתברך, התענוג שיש מזה לא ניתן לתאר במילים. החזון איש בספרו אמונה ביטחון פרק א' סעיף ט' אומר על זה, הוא עתק הלשון שלו בספר דברי יעקב פרקי מחשבה, שעה 4 פרק ט', שזה מחולק ל10 סעיפים יותר להקל על הקריאה, אני קורא בלי נדר משם. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עבר, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים, ובעלות האדם בערכי קודש אלו, נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים, וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס, נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בורו לדבקה בו עד כאן לשאול החזוש. עדו פה דברים מאוד מאוד מסגבים. כדאי מאוד מי שיש לו את הספר לראות את זה בפנים, שוב ושוב ושוב ושוב. אומר פה החזון איש, שהתענוג הזה של הדבקות בעד שם יתברך, הוא פי מיליונים מכל תענוג אחר. אבל הוא מסביר מה פשר הדבר הזה. הוא מרמז פה לדבר מאוד מסגב. אדם יכול לזכות על ידי דבקות חזקה בהשם יתברך, שחלק מנשמתו כביכול עולה למעלה, ומקבל את האור שם למעלה. ואז האדם מקבל עוצמות רוחניות חזקות מאוד. והדבר הזה מבואר בדברי הגר"א מווילנה, בלשון קצרה מאוד. אומר הגר"א בביאורו לזוהר בפרשת פקודי דף ט"ז עמוד ב', וזה סוד כל העליות שהוא עליות הנשמה במחשבתה. אומר הגר"א, זה הסוד של כל העליות. עלייה רוחנית אמיתית זה רק אם על ידי המחשבה חלק מהנשמה עולה למעלה. וכל אדם יכול לזכות לזה. יש בדרגות גבוהות שהם ממש נותנים לבנם עצמות, על טבעיות עצמות. יש דרגות פחות, אבל כללו של דבר, כל אדם יכול לזכות לזה. איך זוכים לזה? על ידי שאדם מחבר את מחשבתו להשם יתברך בתפילה או בלימוד תורה, חיבור חזק, הוא זוכה לדברים האלה. החזון איש כותב בקובץ סגרון חלק א' סימן ג', שמי שזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני אדם וחי חיי אצילות. הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. דוד המלך בתהילים אומר במזמור ב', כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ואראה את פני אלוהים. מה הכוונה? כי היה אל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים. למה דוד המלך לקח את המשל מבעל חי? יש בתהילים במזמור סמך ג' דוד המלך אומר כך, מזמור לדוד, והיותו במדבר יהודה. אלוהים אלי אתה אשחרקה, צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי בארץ צייה ועייף בלימיים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך בחיים, שפתי ישמחו לך. כן אברכך בחיי ובשמך אסך אפי, כמו חלף ודשן תשבע נפשי, בשפתי רננות יעלל פי. אם זכרתיך על יצואי, באשמורות תהגה בך, כי היית עזרת לי ובצל כנפיך הרנן, דווקא נפשי אחריך, ויתמך ימיניך. ומלשי בקשו נפשי יבואו תחתיות הארץ, הגיעו על דרך הרבנת שואלים יהיו.